שידי המצות לא יאפילו לנו על הראש. דיברתי על המשמעות של חושן משפט, ארבעת חלקי השלחן ארוחה, ובתוך זה חושן משפט. ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, הגענו למסקנה, או אני הגעתי למסקנה, אני מקווה שגם אתם, שחושן משפט זה בעצם אוסף הזכויות שמוקנות לכל יהודי או לכל אדם, ושאר החלקים של השולחן ערוך עוסקים בחובות שלו, כאשר כמובן גם כאשר יש זכויות, כנגדן עומדות חובות. זאת אומרת, כאשר אני לביתי, אני צריך לפרוע את ההלוואה, אז יש לי חובה, כן, פריאת בעל חוב מצווה, יש לי חובה לפרוע את ההלוואה, אבל החובה הזאת יונקת או מבוססת על זכות של המלווה לקבל בחזרה את הכסף שלו. הזכות של המלווה היא בעצם הדבר הבסיסי, וממנה נוצרת החובה של הלווה. לעומת זאת, למשל, החובה לתת צדקה, או לא, או להחזיר את הריבית בריבית קצוצה, או לא לקחת את הריבית, זה, אלה חובות שלא מבוססות על זכות של האחר, אלא הן חובות, בכל חובה אחרת, כמו החובה לא לאכול חזיר, או להפריש תרומה. או כל מיני דברים כאלה, ולכן אין פלא של ריבית וצדקה ממוקמות ביורה דעה ולא בחושן משפט, למרות שבשני ההקשרים האלה גם כן מדובר לכאורה על יחסים ממוניים בין אדם לחברו, והיינו מצפים בהגדרה הפשטנית הזאת, היינו מצפים שזה יהיה בחושן משפט, אבל זה לא בחושן משפט, זה ביורה דעה, ושהחובה הזאת היא לא חובה שיסודה בזכות של האחר, אלא היא חובה שעומדת לעצמה. ומושג הזכות בעצם מבוסס על תפיסה שאומרת שיש לבן אדם איזושהי טריטוריה מסוים, כך הגדרתי את זה בסוף, איזושהי טריטוריה שהאחר לא יכול להיכנס אליה, כי אלה הזכויות שלי, או זה הממון שלי, או גופי, או מה שלא יהיה. כתוצאה מכך, הסברתי את שיטת רש"י, וראינו שזה עוד כמה שמצטרפים אליו, שאדם הוא בממון חברו, זאת אומרת שיש יהרג ועל יעבור על גזל, והבניין ציון מרחיב את זה בכמה תשובות, חמש תשובות שהוא כותב על זה, לכלל איסורי בן אדם לחברו, כמו לבייש, לחבול וכדומה. וההסבר שהצעתי לעניין הזה הוא שבאמת, כן, השאלה הבסיסית היא למה זה לא, קודם כל למה זה נכון, אין לזה מקור, ב' למה זה לא נמנע בשלוש העבירות החמורות, אנחנו יודעים על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מה עם גזל? אז התשובה שאני הצעתי לעניין הזה הייתה שבאמת עבירת לא תגזול נדחית בפני פיקוח נפש, היא לא משלוש החמורות. מה שאסור לי לקחת את הממון של השני זה בגלל שהממון שייך לו, לא בגלל שיש עליי איסור לא תגזול. האיסור לא תגזול שיש עליי נדחה בפני פיקוח נפש, כמו כל העבירות האחרות, למעט השלוש החמורות. אבל זה שנדחה האיסור לא תגזול שמוטל עליי, לא נוגע לזכות של השני על הממון שלו. הזכות שלו על הממון שלו לא נדחית בפני הפיקוח נפש שלי, אין שום קשר. הפיקוח נפש שלי יכול לדחות איסורים שמוטלים עליי, או חובות שמוטלות עליי, אבל לא זכויות של מישהו אחר. ולכן, למרות שאין עליי איסור לא תגזול לכאורה כי הוא נדחה, אסור לי לקחת את זה בגלל שהממון הזה הוא חלק מטריטוריה של מישהו אחר, אסור לי לחדור לטריטוריה של השני. אפשר במטאפורית לומר, לא שאסור לי, זה בלתי אפשרי. זאת לא הטריטוריה שלי, אני לא יכול לקבל החלטות הלכתיות על מה שקורה בתוך הטריטוריה של מישהו אחר, גם אם ההחלטות האלה הן מוצדקות הלכתית. זאת אומרת, זו הנקודה החשובה. זאת אומרת, בשיקול ההלכתי הפשוט, הרגיל, זה מוצדק לקחת, לא תגזול הוא עבירה של נדחה בפני פיקוח נפש. אין לי הסבר הלכתי במובן של עקרונות דחייה, כן, מה חמור ממה, למה אסור לי להיכנס ולגזול מישהו כדי להציל את חיי. אבל החשבון הנכון שאותו אני עושה, יכול להיות רלוונטי, יש לו תחום תחולה. הוא יכול להיות רלוונטי אך ורק לטריטוריה שבשליטתי. אני לא יכול לעשות חשבונות נכונים, אפילו נכונים, על הטריטוריה של זולתי. זה בעצם הנקודה. יש פה, זה חידוש גדול, ואני אנסה היום להדגים אותו מאוד זוויות, כיוון שבעצם מה שהחידוש הזה אומר, שההלכה לא פועלת בחלל ריק. זאת אומרת, השיקולים ההלכתיים שאותם אנחנו עושים הם לא כל התמונה. אנחנו יכולים לעשות שיקול הלכתי נכון, להגיע למסקנה נכונה בחשבון ההלכתי, ובכל זאת יהיה אסור לעשות את זה. יהיה אסור לעשות את זה, ויש איזה שם תנאי סף שקובעים איפה ומתי בכלל מותר לי להפעיל שיקולים הלכתיים. יש מצבים או מקומות או, 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 או הקשרים שלגביהם אסור לי בכלל להפעיל שיקולים הלכתיים. לא יש הם לא נכונים, הם נכונים, אבל הם מופעלים מחוץ לתחום הרלוונטי. זאת אומרת, הם לא רלוונטיים במקום אחר. אני לא יכול לעשות שיקולים הלכתיים שלי ולקבל החלטות על ממון או על גופו של מישהו אחר, גם אם ההחלטות האלה עומדות במבחן ההלכתי. כי מי שמחליט על ממונו או על גופו זה רק הוא. ולכן ברור שאם אנחנו נשאל האם הוא בסדר, אותו אחד שלא מסכים שאני אציל את עצמי בממונו, זאת אומרת, הוא לא מוכן שאני אפגע בממונו, אפילו שאני עומד למות. אז ודאי שהוא לא בסדר, יש עליו חובה שלא תעמוד על דם האחה, כמו שהרשב"א אומר, אפילו הממון משועבד לזה. בסדר? אבל זה לא קשור, הוא זכותו להיות לא בסדר, זה לא קשור אליי. אני את ההחלטות שלי יכול לקבל רק על הממון שלי, אני לא יכול לקבל החלטות בגלל שהוא לא בסדר, לכן אני אפגע בממון שלו. אם הוא לא בסדר, הקדוש ברוך הוא יטפל בו. זה לא קשור אליי. אני לא יכול לגשת למקום, הוא לא רלוונטי להחלטות שלי, לא אני הגורם שמחליט שם, ולא בגלל שהחלטות לא נכונות, הן נכונות, אבל לא אני הגורם שיכול לקבל אותן. זה הנקודה.
דיברנו בשיעורים הקודמים גם על הסכמה חברתית שהיא זאת שנותנת את הממון בידי אדם. אבל אם ההסכמה החברתית שהערך של פיקוח נפש הוא ערך יותר גדול מכל דבר, אז זה מפקיע גם את הטריטוריה של החבר הזה.
נכון.
זאת הסכמה חברתית, שפיקוח נפש זה
באמת אין לך נעמי. אם תהיה הסכמה חברתית כזאת, אז באמת יכול להיות שכן.
אבל יש.
מה זה אבל יש? תלוי, במקום שיש, יש, במקום שאין, לא. אם תהיה חברה שאומרת לא, אני לא מוכן, הבן אדם מקבל החלטות על הממון שלו. הרי בכלל, יש להפקיר מדינת, כי החברה יכולה להפקיר הממון, זה ברור. זה לא חידוש שבכלל קשור למה שאני אומר. גם בלי שאני בפיקוח נפש, החברה יכולה לקחת לך את הממון. לא בשביל להציע אותי בפיקוח, אין בעיה. מה היסוד של העניין כמובן למה שדיברנו בשמעון שקוף, שאומר שגם זה שהממון הוא שלך זה בעצם קביעה של החברה, אז בא במידה, הפה שעשר הוא הפה שהתיר, אז החברה יכולה גם להגדיר שהממון הזה לא יהיה שלך. כן.
רק היישום מאוד חשוב זה לתרומת מהעיברים מהמת, מהגופה.
נכון.
כי הוא לא מסכים ומשהו, הוא לא פה, השאלה אם אפשר לעשות את זה.
נכון, נכון. ולכן באמת זה מאוד מעניין, כי באמת השאלה היא למה זה חשוב שהוא הסכים. מה זה משנה אם הוא הסכים? אני עושה את החשבון, מה קרה? ניבול המת. נושא, פיקוח נפש דוחה ניבול המת. למה צריך שהוא יסכים? צריך ש... לא משנה כרגע מה המשמעות של הסכמה כשהוא עוד בחיים על מצב שהוא כבר אחרי שהוא מת. נגיד שיש משמעות להסכמה כזאת כי זה עוד דיון, אבל בכלל, אפילו אם יש משמעות. למה צריך הסכמה? צריך הסכמה בגלל שבלי זה אסור לי לקחת. למה? הרי האיסור נדחה. זה איסור, ניבול המת. מה הבעיה? ניבול המת נדחה בפני פיקוח נפש. נכון שהוא נדחה. השיקול הזה הוא נכון, לא שהוא לא נכון הלכתית, הוא נכון. אבל שיקולים נכונים תעשה על הכסף שלך, לא על הכסף שלו. או על הגוף שלך, ולא על הגוף שלו. זה בדיוק הנקודה. צריך להבין שיש פה משהו מאוד מאוד מחודש. זאת אומרת, יש פה איזושהי טענה שאומרת שההלכה היא לא חזות הכל. ההלכה פועלת בתוך איזושהי חלוקה לתחומים שבעצם קודמת לה. זאת אומרת, היא עוד מוגדרת לפני כן, ורק אחר כך מתחילה להגיע ההלכה, ואני מתחיל לקבל החלטות ולראות מה עושים, אבל ההחלטות האלה תחומות על ידי העקירות שבתוכם יש לי שליטה, מוטת השליטה שלי. אני לא יכול לצאת מחוץ על הזה, בלי קשר, לא בגלל שהשיקול ההלכתי לא נכון, אלא בגלל שאין לי סמכות מחוץ על הזה, גם אם השיקול הוא כן נכון. אבל זה שיקולי סמכות, לא שיקולים של נכונות. אני אתן דוגמה שתמיד אני מביא בהקשר הזה, אולי הזכרתי את זה פעם, אני לא זוכר, על החבר הליתן שלי מבני ברק, שישבנו סביב השולחן וראינו ספר שהוא חשק בו כבר מזמן אצל מישהו, אומר לו תראה יש לי שתי אפשרויות, או לעבור על לא תגזול ולקחת לך את הספר, או להשאיר את הספר אצלך ולעבור בלא תחמוד. אז כיוון שאני במקום הוא עובר איסור, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו כמובן זה טעות בגדרי לא תחמוד, אבל בוא נגיד שאין פה טעות בגדרי לא תחמוד, ונגיד שזה באמת שיקול נכון. האם עכשיו אני יכול ללכת ולקחת את הספר ממנו בגלל זה? ודאי שלא. למה לא? שיקול, אם השיקול הוא נכון, אבל בהנחה שהשיקול הוא נכון. אז למה לא? התשובה היא שגם שיקולים נכונים אתה תעשה על הכסף שלך, לא על הכסף שלי. זאת אומרת, הנקודה היא לא שהשיקול לא נכון. הנקודה היא שהשיקול נעשה, כסף שהוא לא שלך. אתה לא יכול, זה לא, אין, זה לא בסמכותך, לא בגלל שהשיקול לא נכון. זאת אומרת, אתה פועל מחוץ לתחום השליטה, מחוץ למוטת השליטה שלך. ולכן אתה לא יכול לעשות את הסוג הזה של השיקולים. אולי דוגמה נוספת לעניין, יש גמרא בסנהדרין, הגמרא אומרת שאילולי התהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו. כן, אם זמרי היה הורג את פנחס מדין רודף, הוא היה פטור. אין נהרג עליו, זה ביטוי די מינימלי. זה מנדות על זה שהוא היה זוכה למפתירי, הנה אחרי זה, אבל להרוג אותו לא הורגים אותו. אוקיי? עכשיו, השאלה, למה? זה רודף. פנחס רודף אחריו להרוג אותו, אני זכותי להתכונן. אז שואל הקליחנדה, מאיר דן פלצקי, ספר מאוד מעניין על פרשיות השבוע, על גבול הפלפול, אבל יש שם דברים מרתקים ממש, תענוג אמיתי, אני ממליץ לכם. אז הוא שואל שם בסוף פרשת בלק, הוא שואל, למה? הרי יכול, הזמרי היה יכול להציל את עצמו באחד מעבריו, להציל את פנחס באחד מעבריו. אנחנו יודעים שבדין רודף יש כלל שאם אני יורה לרודף ברגל ובכך אני מציל את הנרדף, אסור לי להרוג את הרודף. היתר להרוג את הרודף הוא רק במקום שזה נצרך כדי להציל את הנרדף. אם אני יכול להציל את הנרדף על ידי פגיעה בעבר של הרודף או בדרך אחרת, אז אין יותר להרוג את הרודף. עכשיו פה זמרי היה יכול להציל את עצמו ואת פנחס בלי שום בעיה. היה פשוט מפסיק לחתור. אם הוא היה מפסיק לחתור, אז פנחס לא היה הורג אותו, לא היה צורך כמובן גם להרוג את פנחס בהתגוננות של נרדף, והכל היה נהדר. אז מה הבעיה? איזה היתר יש לו להרוג את פנחס כאשר בעצם יש לו דרך להפסיק את כל העניין ולחסוך את החיים של שניהם, גם שלו וגם של פנחס? בסדר, אבל למה יש פטור? לא אותו דבר, אבל אני אשאל עכשיו, למה יש פטור? גם זאת שאלה. נכון שלגבי, אם מישהו הרג רודף, כשיכול היה להצילו באחד מעבריו, נדמה לי שיש, רוב הראשונים אומרים שהוא חייב מיתה, זה רציחה. אבל יש, אני לא יודע לך אולי רמב"ם, יש מישהו שאומר באמת שם שיש פטור מ... מעונש, אבל נגיד לפי, בטח לפי הראשונים האחרים, אוקיי? אז למה באמת יש כאן פטור? אז התשובה של הקליחנדה, הקליחנדה כותב את זה, זה מרתק, הוא אומר, נכון שאני יכול, מה, אני לא חייב לך כלום. אני רוצה לחתור. זאת אומרת, אתה רוצה לחתור. אסור לך לחתור. אסור לך לחתור, והוא מנסה למנוע את זה, הוא אפילו מקבל ברית כהונת עולם אחרי זה מהקדוש ברוך הוא, מקבל צלש הרמטכ"ל מהקדוש ברוך הוא אחרי זה, זה שהוא הרג את זמרי, ועכשיו זמרי אומר, בסדר, הכל נכון, אני עושה מעשה רע מאוד, הקדוש ברוך הוא ישבח אותו על מה שהוא עושה, ובכל זאת אני ארוג אותו. למה? לא רוצה להפסיק לחתום. זכותי לחתום. החשבון שלי עם הקדוש ברוך הוא, אם אני חוטא או לא חוטא, זה חשבון מולו, מול הקדוש ברוך הוא. לך אני לא חייב להפסיק לחתור. ואם אני עכשיו החלטתי לחתור, ואני לא בסדר, כמו אותו אחד שלא מציל את אותי בממונו, הוא לא בסדר. אבל זה שהוא לא בסדר לא מצביק את זה שאני אקח לו את הכסף כדי להינצל. השיקול הנכון שלי לא יכול לעשות על ממון של זולתי. גם פה, אותו דבר. אבל אתה פנחס לא יכול להיבנות על זה שאני יכול להציל אותך ולכן עצור לי להרוג אותך. כיוון שזה שיקול שאני עושה, לא אתה. זאת אומרת, אם אני החלטתי לחתור, אז הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי. זה התחום שלי, שאני לא בסדר, כמובן. הקדוש ברוך הוא התחשבן איתי. אבל לך אני לא חייב את זה. אם אני מדבר פה על זכויות וחובות, למי אני חייב להפסיק לחתור? אני חייב לפנחס את זה שאני אפסיק לחתור? לא. הוא מנסה לאלץ אותי להפסיק לחתור מכוח איום ומכוח זה שאסור לי להרוג אותו. יש איסור רצח. אז אתה רואה מה אתה עושה איסור. אתה לא תצליח להכריח אותו.
ערבות לא שייך.
למה?
יש הרבה דברים זה לזה.
ולכן מה?
ולכן אתה חוטא, אני אזור מזה.
ולכן יש לך זכות כאילו להרוג אותי.
נו, אז תורה שלו, אז לא אומרים שלו.
אני לא יודע, זה מה שכתוב פה, שלו.
למה זה לא תופס על בית דין?
כי בזה אותו דבר כמו השאלה ששאלת קודם, כאשר בית דין, עובדה שבית דין למשל יכול להפקיע ממון. אני צריך למות ואסור לי לקחת ממון. בית דין יכול להפקיע ממון אפילו לא בשביל נפשות. למה? אז כאן זה הנקודה שצריך לדון עליה לחוד, אבל אני אגיד בקצרה, בדרך כלל אנחנו מבינים שיש מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן לגבי סמכות חכמים. כן, הרמב"ם אומר שגם בדיני דרבנן הסמכות יוצאת מילות אסור. גם לגבי גזרות ותקנות וכו', זה יוצא מילות אסור, הרמב"ן תוקף אותו, ואז כמובן עולה השאלה, אבל שיובים שואל את זה ועוד, אז לפי הרמב"ן, מאיך הסמכות חכמים? למה אני צריך לשמוע עליהם כשהם אומרים לי שאסור לאכול עוף בחלב? אז יש כל מיני הצעות, אף אחת מהן לא ממש עומדת, הקובץ שיעורים בעצמו שולל את, כמעט את כל ההצעות האפשריות, נשאר לי משהו שבסוף אני לא ממש מבין למה הוא לא נכלל גם כן בתוך השלילות שלו. נדמה לי אבל שהשאלה הזאת, אני רוצה, אני חוזר, אני עונה לך. השאלה הזאת מבוססת על איזושהי הנחה שאני חושב שאותה צריך לבדוק. ההנחה שאומרת שחכמים עומדים כאן, אני עומד מולם ואני צריך לציית להם. ואז השאלה, מה הסמכות שלהם לגביי? כן, כאילו יש פה איזשהו גוף מול גוף, השאלה, מה הסמכות של הגוף האחד כלפי אדם או כלפי גוף אחר? ואז צריך לדון, לא תסור, או סברה, או לא משנה, יש מקורות שונים. אבל אם באמת אנחנו מבינים את זה אחרת, חכמים לא עומדים מולי, הם עומדים לפניי. הם הנציגים שלי, הם פועלים בשמי. הם לא עומדים כנגדי וקופים עליי ואני צריך לציית להם. אלא, נגיד, אם כל הציבור קבע משהו, אנחנו מבינים שכל אחד צריך לעמוד בקביעה הזאת. הסכמנו, כל אמנה חברתית, הסכמנו כל הציבור לעשות משהו. חוקקנו חוק, אבל בצורה אתונאית, לא דרך נציגים, אלא כולנו היינו שם. כולל אלה שלא היו באתונה שם, כן, העבדים והקסטות הנמוכות יותר. אז מה, אז כולנו חוקקנו את זה, אז אין שאלה למה צריך לעמוד בזה, נכון? אם הסכמנו, אז ודאי צריך לעמוד בזה. עכשיו, הטענה שלי זה שחכמים הם הנציגים של הציבור, הם לא עומדים מול הציבור. כך שאני מתעורר את שאלה, מה הסמכות שלהם לגבי? אם הם אומרים, מה זה קשור אליי? למה אני צריך לציית? אם הם אומרים, אז אני אמרתי. הם הנציגים שלי, זה כאילו שכל הציבור אמר, הם דרך נציגים, לא הציבור אמר. אז ברגע שכל הציבור הסכים, אז אין שאלה למה הציבור צריך לעמוד בזה. נכון? אז פה בדיוק, עכשיו אני חוזר לעניין הזה, גם לגבי הפקרת ממון. אם הממון הוא שלי, ומישהו אחר רוצה להציל את עצמו בממוני, הוא יצא מחוץ לרשות, מחוץ לתחום שלו. הוא לא יכול לקבל החלטות, גם אם נכונות, על הממון שלי. אבל אם חכמים מקבלים החלטה על ממון, חכמים הם מעל כל החלוקה הטריטוריאלית הזאת, חכמים הם נציגי הציבור. הציבור הוא קובע את הטריטוריות האלה של מי, למי שייך כל ממון, וזה בדיוק התשובה גם לשאלה שלך. אז אם זה כך...
הרב, בסימן ד' כתוב שאם בן אדם יודע שבית הדין היה פוסק לטובת העניין שהוא רוצה לפעול, אז הוא יכול גם לעשות את זה בעצמו.
בסדר, ברור. זה קושייה או זה חיזוק למה שאני אומר?
הרב אומר שבית הדין יקבל את ההחלטות, אבל...
ברור, אם אתה יודע... לא משנה, אם בית הדין זה מה שהוא חושב, אז ממילא החלוקה הטריטוריאלית לא קיימת פה, אז מה הבעיה? אני יכול להיכנס ולקחת. להפך, זה חיזוק למה שאני אמר. הטענה שכל החלוקה הטריטוריאלית הזאת היא על דעת בית דין. אם בית דין לא, אם בית דין אומר שלא, אז אין לחיצה ביני לבינך, אני יכול להיכנס ולקחת. זה בדיוק הנקודה.
מאיזה כוח אי אפשר להיכנס לרשות של מישהו אחר?
אז אני אומר, אתה מחפש פסוק?
לא פסוק, זה משהו רציונל.
כן, סברה. סברה.
מה עם כוח למשל בהלכה לגבי גוי? יחד. היחס שלנו הוא כבר גורים.
אותו דבר.
אותו דבר.
זה בדיוק החידוש. הבאתי את זה בפעם שעברה, רב שמעון שקופ, אחת הדוגמאות שהוא מביא, מה שהזכרתי זה בפעם שעברה, לגבי גזל גוי. והוא אומר שאפילו למד אמר שגזל גוי לא אסור מן התורה, הוא אסור מן התורה. כיוון שאם הוא לא אסור מן התורה, הכוונה שאין על זה איסור לא תגזול. אבל הממון הזה שייך לגוי, איך אתה יכול לקחת את זה? זה שלו. יש לו זכות על זה. אז זה לא בגלל איסור לא תגזול, זה כמו בפיקוח נפש. גם בפיקוח נפש אין עליי איסור לא תגזול שאני לוקח את הכסף שלך. ועדיין אסור לי לקחת, כי לך יש זכות על ממונך. לא בגלל שיש חובה שלא תגזול, אלא שלך יש זכות על ממונך שלא נתחדת לפיקוח נפש שלי. אותו דבר, זה כמו שאתה יכול לדעת פה, אותו דבר על גוי. ולכן באמת כל הדיון הזה, אם יש גזל גוי אסור מן התורה או לא אסור מן התורה, הוא דיון הלכתי פורמלי לגבי לא תגזול, תחולת לא תגזול. האם יש איסור לא תגזול חל על זה, אבל ודאי שאסור לקחת.
למה זה
אסור מן התורה? אסור מן התורה כי סברה דאורייתא.
מה זאת אומרת?
סברה זה כמו פסוק. מה אומרת? למה לקרא סברה?
אמרת שמה שמוגדר החלוקות, רכוש, בעלויות, זה מכוח זה שככה קבעו...
לא מכוח זה, של חכמים קבעו את החלוקות והתורה מכירה בזה. חכמים לא בהכרח מקור הסמכות, אבל חכמים קבעו את הטריטוריה, מוסמכים על ידי התורה לקבוע את הטריטוריה, ועכשיו התורה שמה על זה גוש פנקה, לא תגזול למשל, זה גוש פנקה שהתורה נותנת לחלוקה של חכמים. או לחלוקה של כל ציבור אגב, לא לפי של חכמים. כל ציבור לפי המחוקקים שלו.
נגיד
לממשלה,
יש
שם
אותם דרגה של חכמים,
כן, בנציגי ציבור יש דבר, המלך יכול להפקיע ממון בדיוק כמו חכמים, החידוש של חכמים יכולים להפקיע ממון, יש כאלה שלומדים אותו ממלך, לא הפוך, היסוד הוא המלך, לא החכמים, כי המלך הוא הסמכות השלטונית, זה בעצם סמכות שלטונית להפקיע ממון, זה לא סמכות הלכתית, ולכן כשלבית דין יש את הסמכות הזאת, זה בעיקר במקום שבו אין מלך.
כן, אתה יודע, בסוף בית שני, או בית שני גם, אז כבר לא היו מלכים,
והנשיאי הסנהדרין היו מבית דוד. למה הם היו מבית דוד? איפה יש דרישה שנשיא הסנהדרין יהיה מבית דוד? כיוון שהסמכות של המלכות, השלטון החילוני, התנקזה גם היא, הנשיא הסנהדרין לא היה מלך. כשלא היה מלך, אז כל הרשויות בעצם... מתכנסות למקום אחד. מי שכבר יש איזושהי רשות, ראש הסנהדרין, הוא כבר הופך להיות גם סמכויות של מלך. לכן הוא צריך להיות תעדה של בית דוד. ולכן הרבה פעמים בספרות חז"ל, או לא הרבה פעמים, ברוב המקרים, בספרות חז"ל, אתה לא תגלה את מרוץ הסמכויות הזה שאתה רואה למשל בדרשות הר"ן, בין המלך לבין בית דין, שיש שתי מערכות משפט, שזה רק ראשונים ממציאים את זה. זאת אומרת, בגמרא, אולי פה ושם רמזים, אבל אין באמת טיפול שיטתי בעניין הזה, והסיבה לזה כי בתקופת הגמרא והמשנה כבר לא היה מלך.
אבל אני חושב עוד שאלה, אז ביום כיפור שומעים החטא שאנחנו לא, שנכנס לטריטוריה של מישהו אחר, מה החטא?
החטא הוא חטא משפטי.
מה זאת אומרת?
זה אסור לך להיכנס לטריטוריה של מישהו אחר? זה ההגדרה של טריטוריה של מישהו אחר, שלך אסור להיכנס בלי רשות. זה לא חטא, לא בהכרח חטא הלכתי, יש על גבי זה גם לא תגזול. אני אומר, גם אם זה יצא שלא היה לו תגזול, כמו באונס וכמו בגוי, אותן שיטות שהן. זה לא משנה, עדיין זה חטא, אסור לך להיכנס. זה הבאתי את רב שמעון שאומר, שמה תשאל למה צריך לציית לדברים למרות שאין פסוק, שלא כתובים בתורה. ואמרתי שעל זה רב שמעון כמו יהודי טוב עונה בשאלה על שאלה. ולמה למה שכן כתוב בתורה צריך לציין? כי יש סברה שמה שכתוב בתורה צריך לשמוע על זה, נכון? אז יש סברה גם על זה.
זה נקודה שנובר מהסברה, זה עניין של כוח של הציבור, עניין של בעלות נובר מהכוח של
הציבור. הציבור מייפה את כוחו של אדם על ממונו.
אז העניין כל הדברים הזה, באמת העיקרון זה שהכוח של הציבור כאילו שהיא מנתורה. לא בהלכה, אבל מנתורה.
כן.
מה שאני אומר, אמרת קודם שבעצם חכמים כאילו עומדים יחד איתנו ולא מולנו, אבל אנחנו גם יודעים שדיני מלכות הדין חל גם על שלטון לא יהודי שנכפה עליהם למשל.
אוקיי.
עכשיו בוודאי אנחנו לא
קיבלנו. באמת דין הזה מלכות לא עובד כמו חכמים.
זאת אומרת שאין...
דין הזה מלכות זה סמכות. של חכמים זה לא סמכות. של חכמים זה... אני טוען. זה כמו שאני קיבלתי על עצמי משהו, אז אני צריך לעשות את זה. חכמים מקבלים את זה עבור כולנו, כנציגים של כולנו. המלך יש בו היבט סמכותי, לא רק היבט שהוא פשוט פועל כנציג שלי. יש גם ממדים כאלה במלך, אבל לכן שם זה... אבל זה רק שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם שעשית ככל שירוך ולא תסור, הם הבסיס לחובה שלנו לשמוע לחכמים בין בדיני דאורייתא, בפרשנות שלהם לתורה, ובין בדיני דרבנן, תקנות וגזרות. אבל הרמב"ן חולק עליו בזה. אני הקדמתי את זה קודם. הרמב"ן אומר שתקנות וגזרות לא מבוססים על לא תסור. סמכת הוא אומר באיזה מקום, אבל זה לא מבוסס על לא תסור. ואז השאלה על מה זה כן מבוסס.
אבל לפי הרמב"ן באמת זה בעייתי איך אני יכול להגיש, כי אני יכול לטעון את הטענה שאמרת קודם, אני לא רוצה לקיים את המצוות. אני לא רוצה לקיים לא תסור ממה שהגידו חכמים. אז איך אתה יכול להיות חכם?
אני לא יכול, אני חושב סמכות על...
אבל אני לא רוצה לקבל את זה.
אתה לא רוצה, אז מה? קיבלת כבר, בהר סיני. המושבע ועומד. לא אתה, כחלק מהציבור. אתה מושבע ועומד. אתה לא יכול עכשיו לסגת מהקבלה הזאת. זה קיבלת.
את התקנה הממונית הזו או אחרת, לחלק את הממון עכשיו בכל מיני צורות, אבל עצם המחויבות לדין תורה כבר לא בידינו. אין לנו כבר, תפילו את המודעה הרבה, אין לנו. טוב, אני אביא אולי דוגמה נוספת לעניין הזה. תראו, נגיד מישהו מאיים עליי עם אקדח שאני שודד ברחוב, שאני אתן לו שקל. זה בדיוק חצר לו שקל לאוטובוס. אתן לו שקל. עכשיו, יש לי שקל. השאלה היא, מותר לי להרוג אותו?
כן.
יש פה תשובה נחרצת אחת. האם מותר לי להרוג אותו? מה הבעיה? אפשר הרי להציל באחד מעבר. נכון, אפשר לתת לו שקל, ואז הוא לא יהיה עודף. זה עודף שלכאורה אני יכול להצילו באחד מעבריו, ולכן על פניו נראה שאין יותר להרוג אותו.
שאלה של עיקרון, כי הרי...
כמו זמרי.
נכון.
שאלה של עיקרון, אם זה יהיה מיליון דולר, אז כבר בן אדם מתחיל להגיד, תשמע...
למה? השאלה הבאה שלי תהיה על מיליון דולר.
לא נכון, לא נכון.
לכן אני מתחיל בשקל בכוונה, אבל אני אפשר להמשיך למיליון דולר אחרי זה.
אתה לא מציל בעבריו, אתה מציל בעבריו.
בדיוק.
אני רוצה להציע לך תשובה, שירוק שואל לזמרי.
אוקיי.
בן אדם שמעמיד אותי בדילמה כזו, או שהוא רשע גמור או שהוא לא שפוי. הלו, אתה לא מבין
בשקל. הוא חסר לו כסף.
הנה, תשמכור את האקדח שלו.
אין לו, אין לו. רק שנינו באים ואני לא מוכן לקנות את האקדח.
הוא מאיים עליי, זאת אומרת, הוא שם אותי בדילמה שהתחלתי לפסולה. נכון?
ברור. הוא עשה משהו לא בסדר.
מוסרית הוא בסול.
מה, גם מלחתית, ברור.
איך אני אאמין לו שאחרי שנתתי הוא לא יהרוג אותי בשביל הכסף?
טוב, אני יודע. אליהו הנביא גילה לי שהוא לא יהרוג. אליהו הנביא גילה לי שהוא לא יהרוג. בסדר, בואו נוסיף עוד...
הוא מאיים עליי?
כן.
אני מכיר לו כל
שבועים. אתה אחר, זה אני כן מקבל, אבל הערכות...
זה לא קשור לחלופות שלי, הוא מאיים עליי.
בסדר, את הטיעון הזה אני מקבל, אבל זה זמרי. זה בדיוק זמרי. זה לא טענה אחרת. אבל הנקודה היא שאני בדיוק אני חושב שניסוח הזה הוא ניסוח מאוד מוצלח. אני צריך להציל אותו באחד מעבריו כדי, זאת אומרת, ואז אסור לי להרוג אותו, אבל לא באחד מעבריי. נכון? וכיוון שכך, אם הוא רוצה ממני שקל, לא משהו נורא בעל ערך גדול מאוד, אבל לא משנה, לא חייב לו את השקל הזה. ואם הוא עכשיו רוצה ליצור סיטואציה שממלכדת אותי ולהשתמש לשם כך בהלכה, הרי מה הוא עושה בעצם? הוא ממלכד אותי על ידי ההלכה. זאת אומרת, אתה תיתן לי שקל, בסדר? ואני הרי אסור לי להרוג אותך כי יש איסור לא תרצח. הוא בונה על זה כמובן. ואז אני לא ארוג אותך, אתה לתת לך שקל, הוא משתמש בהלכה כדי למלכד אותי. נכון? במקרה כזה ההלכה אומרת פוס.
אין. אני פוקעת. לא, אף אחד לא ישתמש בי כדי לאלץ מישהו אחר לפגוע בזכויותיו שלו.
קצת מזכיר את המושג הזה של אין אדם עושה דבר שאינו שלו, למשל, ובהחלט אפשר להראות שנדמה לי שגם, לפחות לפי חלק מהשיטות, גם שם התפיסה היסודית היא זאת. יש איזה פסוק בקילאים שמביאים בתור מקור לאין אדם עושה דבר שאינו שלו, אבל אפשר לראות בראשונים ובאחרונים, אפילו בגמרות, שזה לא מתחיל ולא נגמר בפסוק הזה. אלא יש פה איזושהי סברה שאומרת, אתה לא יכול לאסור משהו ששייך לי. לא ייתכן שאנחנו ניתן שליטה למישהו אחר בדברים שהם זכויות שלי. יש פה איזשהו תחום טריטוריאלי. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי אם זה קיליים, זה קיליים. המציאות היא שזה קיליים. הוא שם את האילן שלו ליד התבועה שלי, כן, קילי הקרם, קילי... אז זה נאסר, מה לעשות? זאת המציאות, התורה עוצרת קיליים. עוצרת הכוונה עם נאסרים, לא רק שאסור לעשות את זה, אלא עם נאסרים. כן? אז איך זה יכול להיות? ואני חושב שאפילו בלי פסוק חז"ל היו אומרים את זה. ושאתה לא יכול להשפיע או לקבל החלטות על דברים שהם זכות שלי. לא בגלל שיקולים הלכתיים. השיקולים הלכתיים נכונים. באופן עקרוני זה באמת היה אמור להיעשר. אבל אתה פולש מחוץ לטריטוריה שלך. אתה לא יכול לפעול מחוץ לטריטוריה שלך גם במקום שהפעולה ההלכתית הזאת מוגדרת נכון, ברמה ההלכתית.
אבל למה בקהילה אם כן ובבשר וחלב לא?
מה? טוב, זה דיונים כבר באמת בשאלה של... השאלה אם בשר וחלב, זה כבר ניסוחים של אחרונים. השאלה אם בבשר וחלב אני אסרתי, עכשיו, בשר וחלב זה אסור מעצם התערובת. ברגע שיש תערובת, בשר וחלב זה אסור. בכלאיים, מה שנאסר הוא לא התערובת. בכלאיים, אני אסרתי את זה בזה שאני הרבבתי את הקרם עם התבואה. אבל עכשיו, כשזו תוצאה של פעולה שלי, לא יכול לייצר משהו שלך. אבל אם התורה עוצרת משהו, אובייקטיבי, לא איזשהו מצב, גם אם אני עשיתי את המצב הזה, לא אני עשרתי, התורה עשה. אני רק עשיתי את המצב, אז זה מותר. יש ניסוחים שונים באחרונים על העניין הזה. שהוא הנגיון טוב, קובץ הערות, אני חושב.
אבל בדוגמה שלך, אחד שמאוים השקל, יכול לפצוע והורג.
לא, אם הוא יכול לפצוע והורג, אז חזרנו חזרה ליכול להצלוע באחד מעבריו, בוודאי עצור. אני אומר, אבל אם הוא לא יכול לפצוע, הוא יכול להרוג, אבל הוא יכול גם לתת שקל ולפתור את הבעיה בלי כלום. השאלה אם הוא חייב לעשות את זה. אז אני אומר, בשיקול ההלכתי, ודאי שחיים לא עומדים בפני זכות על שקל, כמו שאמרנו קודם, לא תעמוד על דם רעך. הרי אני צריך ודאי להשקיע כסף כדי להציל את החיים של האחר. זה בוודאי שזה שקל, נכון? אז, אבל נכון, אבל זה הכל במקום שלא אתה יוצר באופן מלאכותי את הסיטואציה. זה קשור גם לדין רודף בכלל. גם דין רודף בכלל בעצם מתיר לי להציל את חייו של האחד במחיר חייו של האחר. שזה נגד ההיגיון ההלכתי הרגיל. כי בהיגיון ההלכתי הרגיל הרי יש את מי חזית. מה פתאום הדם של הנרדף עדיף על דמו של הרודף? איך אתה יכול להציל את האחד במחיר נפשו של השני? התשובה היא שברגע שאתה יצרת את הסיטואציה הזאת ששמה משוואה של או החיים שלו או החיים שלי, אז כבר אין. אז אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את ההגנה ההלכתית עליך. ההגנה ההלכתית עליך קורסת. ואפשר להראות את זה בעוד כל מיני הקשרים. למשל, דוגמה נוספת, אולי כתבתי פעם בתחומים על פגיעה בגנב, כן, בבא מחתרת. איזה ויכוחים מרים שם עם כל המערכת. אני טענתי שמותר להרוג על כסף. זה נגד הגמרא לכאורה, כן? הרי הגמרא אומרת שמה שמותר להרוג את הגנב שבא במחתרת זה מחשש לחייו של בעל הבית. זאת אומרת, כשבעל הבית יתגונן, אז הגנב יהרוג אותו, ואז בעצם בעל הבית נמצא בסכנה, ולכן מותר לו להרוג את הגנב. אז בעצם חזרנו לדין רודף הרגיל. אבל זה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון. זה לא יכול להיות נכון לא מגמרא ולעניות דעתי גם לא מסברה. הגמרא למשל שואלת האם גם בשבת יש את הדין הזה. זה מביא פסוק שגם בשבת הורגים בבא מחתרת. על רודף אין פסוק. נפש דוחה שבת, מה זאת אומרת? על רודף לא מביאים פסוק שגם בשבת הורגים את הרודף כדי להציל את הנרדף. אבל על בבא מחתרת כן. מה אומרת? אפילו בשבת מותר להרוג את הבבא מחתרת. אם זה היה סתם דין רודף הרגיל, שהוא פיקוח נפש. למה אתה פסוק על זה שגם בשבת?
זה דין רודף מורכב משני היבטים. אחד, זכותי להגן על רכושי.
בדיוק.
ואחר כך, דין רודף, אבל בשבת יש שאלה עקרונית, האם מותר לי להגן על רכושי שהוא לא מאיים עליי? שריפה רחוקה. אני לא חייב לך, אבל אסור לי לך בשבת.
נכון. זה בדיוק מה שאני אומר. זה בדיוק מה שאני אומר. ואת הטענה שדין רודף, הרי בסופו של דבר תחשבו על זה. איזה מין טיעון זה שאם אני אתגונן אז הוא יערוג אותי. אז אני לא אתגונן, נשאר בתוך החדר, שיקח את מה שהוא רוצה, זה מה שהחוק דרש בעצם, לפחות עד חוק שהאדרומי ואולי גם קצת אחריו, זה בעצם מה שהחוק דרש מבני אדם לעשות. נשאר בתוך הבית סגורים, לא לצאת החוצה אם אתה יודע שזה הולך להתפתח לסכסוך כן שמישהו יערג בו, וזהו, ותן לו לגנוב הכל. למה האופציה הזאת לא קיימת? אף אחד לא יסתכן, הכל בסדר. זה מזכיר לכם את הסיפור עם השקל. זה בדיוק הסיפור עם השקל. ואדם אומר, תן לי לקחת שקל, כי אם לא, אני הורג אותך. השאלה אם מותר לי להרוג אותו. אז התשובה שלי ודאי שמותר להרוג אותו. זה כאן נכון גם מזמרי. נו, אז מה עם בבא מחתרת? אז למה בבבא מחתרת חז"ל צריכים להגיע להנמקה הזאת שהוא מאיים להרוג אותי כדי להתיר לי להרוג אותו? התשובה, כי אם אני יכול להציל את הממון שלי בלי להרוג אותו ובלי שהוא יהרוג אותי, אז ודאי שאסור לי להרוג אותו. זה ברור. אז לכן בעצם מה שכתוב שם זה הזכות שלי להגן על ממוני. רק נכון שאם הזכות הזאת, ובדרך כלל הערכה של חכמים, זה שהזכות הזאת תביא לסיכון שלו כלפיי, אז מי להרוג אותו, אתה הרוג אותו פעם לראש. אבל היתר הזה יסודו לא זה להרוג אותו או להתגוננות בשביל פיקוח נפש. מותר לי להתגונן. להציל את ממוני, זה מה שמותר לי, אפילו במחיר חייו של השני. נכון שאם אני יכול להציל את ממוני בלי למכוע בו, זאת אומרת, אם אני יותר בריון ממנו ואני אצליח להציל את ממוני בלי למכוע בו, בסדר, זה לא שעשו לי להרוג אותו. אבל אם זה ידרוש ממני להרוג אותו, אז תהרוג אותו.
אבל יש לך את השיחות דמים בתור אחת לשלושת העבירות שיאלי ואלי עבור. אז אני מבין את העיקרון שאתה לא יכול לפלוש לזכות של מישהו אחר, אבל כשאני זה פה שמגן על הבית שלי, איך זה שאני יכול להגן על ממוני מסברה יכול לעבור על איסור שפיכות דמים?
זה מה שאני אומר, איסור שפיכות דמים הוא איסור חמור בתורה, כמו שאיסור גזל הוא איסור פחות חמור בתורה, אבל הטריטוריה קובעת לו תחום תחולה. זאת אומרת, הוא רלוונט
אחרי שעמשת בתחום התחולה, לבוא ולהגיד לי, בתור מישהו ש...
אסור להיכנס
לתחום של מישהו אחר. עכשיו אתה משתמש וזה להגיד מותך להגן על ידי רצח.
הצד השני של אותו מטבע, זה שאם מישהו עובר לטריטוריה שלי, לא חלים עליי החובות כלפיו. כי זאת הטריטוריה שלי,
פה
אני מקבל את ההחלטות. לא, לא אמרתי, אפשר היה להשיג את המסקנה אחת בלי השנייה, אבל הן בהחלט מתלכדות. זאת אומרת, זה בהחלט מראה אותו כיוון חשיבה. זה נכון, אפשר היה להתווכח, אז ראינו שעל רש"י יש ויכוחים.
אותו גנב נכנס אותי לתורה שלי ופתאום חובש את כיף לב, אז אני כן עובר על לא תמוד אדם ואיפה.
אני לא מציע אותו.
כן,
זה ברור, עכשיו פה אין סכנה לממון שלי, זה לא שכל מי שנמצא אצלי בממון אני יכול לעשות איתו מה שאני רוצה. ברור שזה מדובר שהוא פגע בבעלות שלי על הטריטוריה הזאת, לא כשהוא סתם נמצא שם, זה פשוט. אז בעצם אנחנו רואים שהמושג הטריטוריאלי הזה שהגדרתי אותו כאן הוא מושג מטה הלכתי, הוא מושג שקודם להלכה, או בעצם תוחם אותה. אפשר לקרוא את זה כחלק מההלכה, אחרי שההלכה מכירה את זה, אבל הוא לא יוצא מפסוק. זאת אומרת, זה לא משהו שהתורה חידשה אותו, אלא הוא קודם לתורה, והוא בעצם מגביל את התחום שבו אפשר לעשות שיקולים תורניים, או שיקולים הלכתיים. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכמו שפתחתי, זה שההלכה היא לא חזות הכל. יכול להיות שיקול הלכתי נכון, ואני לא אממש אותו כי הוא לא בטריטוריה שלי, אין לי סמכות שם, ויכול להיות שיקול הלכתי לא נכון, ואני כן אעשה אותו כי זה בתוך הטריטוריה שלי, ואף אחד אחר לא יכול לעכב אותי. אז בואו הוא יתחשב איתי, אבל אף אחד אחר לא יכול להלט אותי לא לעשות את זה, למרות שהוא צודק.
אני ממש לא מבין את ההתלכדות של שני העקרונות, כי לבוא ולהגיד, גם שיקול הלכתי נכון לא מתאים לי להיכנס לטריטוריה שלכם, אבל לבוא ולהגיד, הרי הטריטוריה שלי היא בכל זאת דבר שלפיו אני יכול כן לממש, או שאסור לי לממש לפי סוג התורה, כי זה בתוך הטריטוריה שלי. אז אם...
אבל הוא
יש... התורה קובעת לי...
אבל הזכויות שלו לא קיימים בטריטוריה שלי.
בסדר, אבל אם התורה קובעת לי כללים של איסור...
לא, עוד פעם אני חוזר. אני מדבר על זכויות שלו, לא על חובות שלי. האיסור עליי להרוג אותו, או החובה עליי להציל אותו, זה בגלל זכויות שלו, שיוצרות חובות שלי. הזכויות שלו לא קיימות כשהוא בטריטוריה שלי, כשהוא פוגע בטריטוריה שלי. זה התמונת ראי של העיקרון הראשון.
אבל
אני אשמח
לך לפי השיטה של הבא במקום, אם האבא שלא יכול להרוג את הבן.
במקום כזה הטענה שלי זה שאתה יכול להתגונן פשוט ואבא לא יהרוג אותך.
לא, זאת אומרת שהוא לא ירוג אותך בגלל זה,
אתה יכול להתגונן, לא. אתה יכול להפעיל את הכסף גם בלי זה, כי הוא לא ירוג אותך בשום מקרה.
לא קשור
לדבר. זאת הטענה עכשיו, יש לזה חידוש, כי למשל, אם האבא יבוא, לא יודע, עם איזשהו טרקטור, שאין לי אפשרות לעצור את הטרקטור, אז הוא לא ירוג אותי בכלל, הוא פשוט תבוא, ייקח את זה וילך. בסדר, הוא יותר חזק ממני, או משהו כזה. אני יודע שהוא לא ירוג אותי. מה יקרה במצב כזה? זאת שאלה מעניינת. אני נוטה לחשוב שמצב כזה כן אפשר יהיה להרוג. זה אחת ההשלכות.
רגע, איסור להרוג לא נובע מהזכויות של השני.
גם
זה לא חושב משפט,
זה לא חושב משפט, איסור להרוג. אסור לי להרוג אותו. לא, לא, זה חושב משפט, גם לא במובן שהוא תובע את זה. זה דיברנו שהנרצח לא יכול למשל למחול לרוצח, מה שהרמב״ם כותב, או בדין הפלילי, כמו בחוק הישראלי, הנפגע הוא לא התובע, המדינה היא התובעת. אבל כן, המדינה נותנת פה זכות לאחר. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר פוגע, אתה לא יכול לפגוע בו. כשבן אדם מנצל את זה שאי אפשר לפגוע בו, אנחנו לא ניתן לו את ההגנה הזאת. יש איזושהי הקפאה, ההלכה לא מוכנה שאתה תעשה ניצול ציני של ההלכה כדי לעשות את מה שבשרירות לבך. זאת אומרת, אם כן, אם זה מה שאתה עושה, אז אני מקפיא.
אבל אם זה מה שאתה אומר, אז התמונת לי פה לא מסתדרת. קודם אמרת לגבי ההפוך,
שזה שמשל הותר לי או נדחה לא תגזול, עדיין לא מתיר לי בצד של הסברה של הטריטוריה של האחר. עכשיו תגיד הפוך פה, אם רצח יש בו גם זכות של הצד השני, אבל יש בו גם כיסור פשוט, זה שמצד היעדר הזכות של השני...
חזרתי למה שאמרתי קודם, חזרתי למה שאמרתי קודם, אני מסכים שהדין השני הוא לא פועל הכרחי מהדין הראשון. אני כן חושב שהוא צד שני של המטבע, הוא מתלכד. למה? כי כמו שאנחנו קובעים שבתחום ההוא אין לי זכויות, אני לא יכול לקחת את הכסף שלו כדי להינצל כי זה התחום ההוא, בא במידה, בתחום שלי, אין לך זכויות. והזכות שלך שאני לא אבגע לך.
אבל עדיין יש את האיסור.
לא, אין איסור, כיוון שאם לך אין זכויות, אז לי אין איסור.
אבל כשענית ליהודי פה, אז אמרתי, כן, יש פה שני פנים, זה גם חושן משפט, אבל זה גם יורד דעה.
נו, אוקיי.
אז בצד של החושן נשפט נכון.
אבל זה מה שאני אומר.
לא בצד של
האיסור רצח שלו. הזכות שלך פוקעת בגלל שאתה בטריטוריה שלי.
נכון.
החובה שלי פוקעת בגלל שהתורה לא מוכנה שאתה תעשה שימוש בחובות שהיא מטילה עליי כדי להגן על עצמך. אוקיי. לעשות מה שאתה רוצה.
זה שיקול אחר,
כן.
זה שיקול של זכויות.
כן, זאת אומרת, השיקול של הזכות שלך הוא בגלל שאתה בטריטוריה שלי, אין לך זכויות. השיקול של החובה שלי זה בגלל שהתורה לא מוכנה לתת, לשמש כקרדום לחפור בו, כן? מישהו שינצל בעצם, הרי אנחנו חווים מתים שבכל יום. הרי בעצם מה הייתה הטענה סביב חוק דרומי? הרי למה זה כל כך היה מקומם המצב הזה? בעיני זה היה מקומם, אני אמריקאי בצורת החשיבה שלי.
מבחינתי מי שנמצא בטריטוריה שלי צריך להיות לו בראש. זה הכל, אם הוא נמצא שם שיקח את זה לבית בו. ואם לא, שלא ייכנס. עכשיו למה זה היה כל כך מקומם? גם ההלכה קוממה אותי באותה צורה, לכן נכנסתי שם לסוגיה. כי באמת מה שקורה פה זה בעצם זה שההקפדה שלי על איסור לא תרצח, מאפשרת למישהו אחר לנצל את זה ולעשות מה שהוא רוצה. הוא יכול לבוא עם המסעית ועם החבר'ה להעמיד את כל החווה שלי ולנסוע הביתה. הוא יודע שאסור לי להרוג אותו. הוא יכול ככה לעשות את זה. עמוד שם ומסתכל עליו ככה, הוא יבוא עם כל החבר'ה, עם המסעית, יעמיס את כל החווה שלי ולנסוע הביתה. זה נשמע סביר. זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, עוד פעם, לא הגיוני, אבל צריך להכניס את זה לצור דפוסים של הלכה. אז זה מה שאני אומר, יש פה משהו שיש לו איזה הלכתיים, למרות שהוא לא נכנס לדפוסים הרגילים של ההלכה. וזה החידוש שיש כאן. שיקולי טריטוריה זה סוג, זה סוג מחודש של סייגים הלכתיים. לא, זה לא, נקרא לזה ככה, אנחנו מכירים דברים האלה כמו, יש שש קונפליקטים, עשה דוחה לא תעשה. או עיקרון לא דחייה, פיקוח נפש דוחה שבת, וכל מיני דברים כאלה. פה זה לא עיקרון דחייה, זה עיקרון של חוסר תחולה. זאת אומרת, זה מגבלה מבפנים, לא מבחוץ. זאת אומרת, כשיש עשה דוחה לא תעשה, אז הלא תעשה לא מצליח להגביל את העשה, או העשה מגביל את הלא תעשה, מתנגשים ביניהם בשאלה מי מנצח, כן, יש פה איזשהו גבול של... פה שום דבר לא מתנגש עם כלום. מראש הדין מגיע רק עד פה, הדין מתוכו, מוגבל ומגיע רק עד התחום הטריטוריאלי שלי. זאת אומרת, זה מגבלה שנמצאת מתוך הדין, לא לאיזה דין אחר. לכן אין פה פסוק אחר שיגיד לי שפה זה לא חל. אין. זה מחמת הגדרים של הפסוק הזה עצמו. אנחנו יודעים, אנחנו מניחים מסברה שהגדרים של הפסוק הזה רלוונטיים עד לגדר הזאת. זהו, מעבר לזה לא. עכשיו, אני רוצה להביא עוד דוגמה שבה אני חושב רואים את זה בצורה מאוד יפה, וזה כיבוד אב ואם. בכיבוד אב ואם יש שני מאמרים, שניהם הופיעו בתחומים. אחד מהם זה של הרב אריאל, יעקב אריאל, והשני זה של הרב עובדיה. והרב עובדיה דן בשאלה מה קורה אם ילד רוצה ללכת ללמוד בישיבה קדושה, מה שהוא קורא, זאת אומרת ישיבה בלי לימודי חול, וההורים רוצים שהוא ילך לישיבה תיכונית, לא עלינו. אז השאלה היא, האם הילד חייב לציית להורים או לא? והשאלה שהרב אריאל טיפל בה זה שאלת ההתנדבות לקצונה. זאת אומרת, ילד רוצה לחתום קבע, כן, להתנדב לקצונה, וההורים לא רוצים, אומרים, אנחנו רוצים אותך בבית אחרי 3 שנים של שירות, מספיק, אנחנו לא יכולים, לא רוצים שתלך לעוד שנה קבע. האם הילד חייב לשמוע בקולם או שהוא יכול להתנדב לקצונה נגד רצונה? עכשיו, הצד השווה לשני הדיונים האלה, זה ששניהם מתחילים מי שימו ואביו תיראו ושבצותיי תשמורו, שהגמרא אומרת שכאשר יש התנגשות בין ציווי של הקדוש ברוך הוא לציווי ההורים, אז החובה לציית להורים בטלה.
נכון? כשההורים אומרים לך לחלל שבת, אז אתה לא צריך לשמוע בקולם. בעצמו דיון מעניין, אולי נעשה אותו פעם, איך להבין את זה בדיוק. יש פה לוגיקה מעניינת מאוד, או לוגיקות, כמה לוגיקות, מאוד מעניינות, איך מגיעים למסקנה הזאת, אבל זאת ההנחה. במקום שבו ההורים אומרים לך לא לעשות מצווה או לעשות עבירה, אתה לא צריך לשמוע בקולם. עכשיו הם מתחילים לדון מה המעמד ההלכתי של ללכת לישיבה ללא לימודי חול, או מה המעמד ההלכתי של השירות כקצין בצבא. האם זה מצווה, זה הידור מצווה, איך להגדיר את זה בדיוק ברמה ההלכתית, ואז לאור זה דיון נוסף, האם למשל הידור מצווה גם הוא נכלל בגדר הזה שאם ההורים אומרים לי לא לעשות אותו, אני לא צריך לציית להם. עוד דיון, ואגב זה אולי במאמר מוסגר, הערה מעניינת, יש כבר באחרונים ככה, אולי גם בראשונים, אני לא זוכר, אבל גם באחרונים, ובוודאי בציבור הרחב, יש איזושהי תפיסה שידור מצווה זה משהו וולונטרי. זה התנדבות.
אתה רוצה את זה, אתה לא רוצה, פחות טוב, אבל לא נורא, לא קרה שום דבר.
לעניות דעתי, זו תפיסה לא נכונה, ידור מצווה זאת חובה גמורה. זאת חובה גמורה, אני אומר שזה כלי וענווה, הוא התנהל לפניו במצוות, אלא שמה שמבלבל פה זה שההידור לא מעכב את המצווה. זה טעות דומה לאלה שאומרים שכיוון שהתחלת לא מעכב את הלבן, אז הם חושבים שהתחלת זה התנדבות. התחלת זה לא התנדבות, זאת חובה גמורה. זאת מצווה חיובית. למי שיש תחלת כמובן, כן? עוד פעם, אני לא נכנס כרגע לשאלה של זיהוי התחלת, אבל בהנחה שיש תחלת מוסכמת או ידועה, אז זה חובה גמורה לשים תחלת. העובדה שהתחלת לא מעכבת את הלבן, בסך הכל אומרת שאם אתה שם את הלבן, יש לך מצווה, ולא הפסדת אותה בגלל שאין את התחלת. אבל את מצוות התחלת ודאי הפסדת. זה שהתחלת לא מעכבת הלבן, אבל התחלת מעכב את התחלת. זאת אומרת, אם לא שם את התחלת, אז את מצוות התחלת, לא קיימת. התחלת היא לא התנדבות.
אבל זה אומר שהידור מצווה זה לא התנדבות, אז זה כבר לא הידור מצווה, זה חלק מהמצווה.
זה התחלת להדר. ולא מצווה למצוות סוכה, או מצוות אתרוג. למה? זה מצווה. מצווה להדר את המצוות האחרות. אגב, זאת אחת הסיבות שזה כנראה לא נמנע. כמו שחצי שיעור לא נמנע. זה לא נמנע בגלל שזה כלל שנוגע למכלול המצוות. לכן זה לא נמנע, זה נתפס כחלק מהמצוות האחרות שעליהן הוא מדבר. לכן זה לא נמנע באמת, למרות שזו כן חובה לעניות דעתי. ודנים, מה הבא בכמה, דנה שם עד שליש מלגב, מלבר, אם אין חובה, זה קצת, הדיון הוא קצת בעייתי. אפשר להגיד מתי יש מצווה קיומית, אבל זה דחוק. בפשטות זאת מצווה גמורה, טוב, אבל זה רק סוגריים. נחזור לעניינים. אז זה אומר, השאלה האם ידור מצווה גם הוא נכנס לקטגוריה של איש עמו ואביו תיראו ושבתותיי תשמורו או לא, והם מגיעים למסקנות שלהם, לא משנה לי כרגע המהלך בדיוק במסקנות והטיעונים.
אבל
בהערה שלנו, סבא, ששכחנו בעיבמות. כן, כן.
לא
נכנס לפרטים האלה, ברור שזה תלוי במחלוקת שם שתוספות ורדבה בעיבמות, זה עוד הרבה דברים. אבל אני רוצה רק להדגים פה אספקט אחד. הטענה שלי היא שהדיון הזה מתנהל במתודה הלא נכונה. כך אני חושב. זאת אומרת, השאלה האם אני צריך לציית להורים לא בהכרח תלויה בהחלטה שלי מה המעמד ההלכתי של הצעד שאותו אני עושה, מצווה, הידור מצווה, כל מיני דברים כאלה. יש, או לפחות לא בהכרח, אפשר לדון גם מהצד הזה, אבל יש עוד עיקרון שמגביל את החובה לציית להורים, וזה עיקרון של טריטוריאלי. עיקרון טריטוריאלי שאומר, ואולי זה אגב קשור לרשב"א הוא בעצמו, זה גופה אולי הרשב"א הוא. העיקרון הטריטוריאלי הזה בעצם אומר, ועוד פעם אין לזה מקור בשום פסוק, זה סברה. ולכן זה מה שמשותף לכל העקרונות הזה טריטוריאלי, שאנחנו מבינים מסברה שיש תחום מסוים שמעבר לו החובה ההלכתית לא תקפה, למרות שאין לזה רמז בתורה, החובה עצמה היא לא רומזת לנו שהיא מוגבלת באיזשהו מובן, שום דבר אחר מבחוץ לא מגביל אותה. אבל ברור לי שהיא לא יכולה לחון מעבר. אז עוד פעם, אני רק אסיים פה את העניין. הטענה בעצם זה שכשהבן אדם בוחר איך לחיות את חייו, אז ההורים לא יכולים להתערב לו בחיים.
כי אמור קיבלו כנראה את הדבר הזה.
הם פסו שזו שאלה שצריכה להידון במונחים של מצוות. זאת אומרת, השאלה היא אם זה מצווה או לא מצווה, זה מה שקובע, אם אני חייב לצאת להורים. אני מעלה פה אפשרות אחרת שהם כנראה לא קיבלו אותה, אני חושב, הם לפחות לא העלו אותה.
אני חושב שהשאלה שלהם הייתה, אם אני עכשיו ניטרלי ככה, ואני אומר, יש שתי אפשרות. או שאני אהיה צדיק ואני אקשיב
להורים,
או שאני אהיה צדיק ואני אעשה הידור מצווה.
אז הם לא צריכים לכתוב את זה אם הם מדברים על הוקימתות. זאת אומרת, אני לא חושב שהם עשו הוקימתות.
איפה אני צריך להשקיע?
אני מבין, אבל אני אומר, אז אתה צריך להציב מראש. אם באמת זאת, ככה אתה רוצה לחיות את חייך, אז אין מה לדבר. אם לא, ואתה רק תוהה באופן כללי, אז אנחנו מתחילים לדון. אז היה צריך איזושהי הקדמה על העניין הזה, אני חושב. טוב, אבל לא משנה, אני לא נכנס כרגע לשאלה מה הייתה עמדתם. אני מביא את עמדתי שלי, הוא מסכים לי מה טוב, אם לא, גם טוב. אז הטענה שבעצם יכולה להיות איזושהי מגבלה מלגב, לא מלבר. זאת אומרת, לא בגלל משהו חיצוני, יש מצווה כנגד כיבוד הורים שאותרת אותה. ככה אנחנו בדרך כלל תופסים את המגבלות ההלכתיות. יש ערך הלכתי אחר שמתנגש עם הערך הזה ועוצר אותו. אבל אם אני צודק שיש גם מגבלות מסוג אחר, מגבלות טריטוריאליות, מגבלות שאומרות שיש משהו, איזשהו תחום של אדם, שלמישהו אחר אסור להתערב בתוכו, גם אם זו זכותו ברמה ההלכתית הפורמלית, אבל אסור לו להתערב, אז זה אומר שבעצם אנחנו עוברים למישור דיון אחר לגמרי. הילד הזה, או הבחור הזה, מאוד חשוב לו ללכת לישיבה בלי לימודי חול. ככה הוא החליט לחיות את חייו, הוא כבר בן 13, וזה מה שהוא החליט לעשות. כן, אני מתעלם כרגע מזה שההורים גם מחזיקים אותו וכו', יש פה עוד שיקולים צרדות, אבל נניח שהוא עצמאי לצורך הדיון. אז הוא החליט לחיות את חייו באופן הזה, ככה הוא בחר לעבוד את השם, זאת החלטה מהותית. זה לא החלטה מקרית, זה לא איזה ניואנס כזה או אחר, תביא לי כוס מים או קנה לי קולה, או תעשה קפה. יש פה איזושהי החלטה מהותית לגבי איך אני חי את חיי. במצב כזה יכול להיות שאין חובה לציית להורים בגלל מגבלה מלגב, לא מלבר. החובה לציית להורים לא מגיעה לתחום שבו אני מחליט איך לחיות את חיי.
ולפי איך שכל מיני דעות את הדברים, גם אם אני עושה דבר אסור, אז גם אם אני
מבין... בדיוק, זה המסקנה. המסקנה היא שיכול להיות שכשאני עושה את זה אני אולי לא בסדר. אבל ההורים לא יכולים להכריח אותי לשמוע בקונה. וגם זה, צריך לדון.
שאלה אז כמה אני צריך...
אם אני הולך להיות כומר, אז ברמה הזאת זה אותו רעיון.
כן, למרות שקשה לי לראות איך ההלכה מכירה בזכותך להיות כומר, אבל כן, זה אותו דבר כמו...
לא מכירה, זה אסור.
זה אותו דבר כמו זמרי, נכון? אותו דבר כמו זמרי. זמרי נעף שם, ההלכה לא מכירה בזכותו, אבל מצד שני, גם אומרת, אתה פנחס, לא הבעל הבית שלו. זאת אומרת, הוא לא חייב לך כלום, נכון?
לכן, בכל הפסיקות, אז בשידוכים, הבן בהחלט, אחרי המשוון לא עובד.
כן, זה המעריך, זה אני אגיע עוד רגע, זה בעצם זה המעריך.
איך ההורים יכולים
לנוע מיד הבשר השני? כיבוד הורים, מה זאת אומרת?
איך הם
יכולים לנוע ממנו? לא יכולים. כן, הם לא להחזיק אותו. הם גם לא חייבים להחזיק אותו אם הוא הולך לא בדרכם, בסדר? אני אומר, משחק כוחות, אז משחק כוחות, וכוחות יש לשני הצדדים. בדרך כלל להורים יש יותר כוח. אבל בסדר, זה דיון אחר, זה כבר דיון פרקטי. אני אומר, ברמה העקרונית, אני מנסה להדגים פה עוד סוג של מגבלות הלכתיות, מה שאני קראתי מגבלות טריטוריה. עכשיו, איפה רואים את הדברים האלה? יש כמה הלכות שבהם רואים את הדברים האלה. למשל, יש מחלוקת בגמרא, האם אני צריך לכבד את ההורים משלי או משלהם? להלכה אנחנו פוסקים שמשלהם, שכירים את הסיפור של... זה הסיפור על רב חיים, הידוע, כן, שבא אליו.
הרב חיים, המושג שבחוץ לעמוד, וגם כן בנושא הזה, עד איפה מותר להיכנס ל...
אולי, יכול להיות שזה גם קשור
לזה. בחוץ לעמוד.
אולי, יכול להיות שזה קשור גם בעניין, כן. בכל אופן, אז מכירים את הסיפור על רב חיים של הבחור ישיבה, כן, שבא לשאול את רב חיים האם הוא צריך לנסוע להורים, כי זה רכבת והיא עולה הרבה כסף מהישיבה לבקר בבית. אז אמר לו רב חיים, מה פתאום? אין שום בעיה, אתה לא צריך, תלך ברגל. בעצם מה שהוא אומר לו זה שאתה מוציא את הכסף בשביל המחיות שלך, לא בשביל ההורים. אז אל תספר לי סיפורים שאתה מוציא את הכסף בשביל כיבוד הורים. אתה יכול לך ברגע אם אתה רוצה. אתה רוצה לנסוע ברכבת, אז הכסף אתה מוציא בשבילך, לא בשבילהם. מה אתה רוצה? טוב, אז זה אגב, אני לא חושב שזה נכון הלכתית, אבל זה דיון אחר. בכל מקרה, אז למסקנה, החובה לחבר את ההורים למשלהם. עכשיו, על פניו זה מוזר, בגדרים ההלכתיים. בגלל שאם יש מצוות עשה של כיבוד הורים, על מצוות עשה צריך להוציא עד חומש מממונו. עכשיו, אני לא מדבר על מצב שההורים נזקקים, שאז ודאי יש חובה מדיני צדקה. ההורים יש קדימה אפילו בדיני צדקה. אבל אם למשל ההורים לא נזקקים, סתם הם קמצנים, הם רוצים שאתה תממן אותם. לא, לא, זה כיבוד הורים. אז עד חומש בן אדם צריך להוציא על מקוות עשה. אז למה פה זה משלהם ולא משלו? ועוד פעם, נדמה לי שהתשובה היא שההנחה שברגע שההורים סתם לא צריכים באמת את הכסף, אלא הם משתמשים בדין כיבוד הורים כדי לאלץ אותי להחזיק אותם מכספי, אין שום היגיון שהם ייקחו לי את הכסף כשלהם יש. וכיוון שכך אני מגביל את זכותם של ההורים או את החובה שלי לכבד אותם עד הממון, לממון זה לא מגיע. למרות שבגדרים ההלכתיים חומש אני צריך להוציא על מצוות עשה. זה הגבלה מלבר, לא מלגב. מלגב, לא מלבר.
אבל כשנגיד לבן אדם יש לו הורים עניים שאין לו כסף,
זה משהו אחר, זה דקה.
זה לא דקה, זה מבין כיבוד הפן, את מבין מה שאתה אומר.
יכול להיות שלפי זה יש לגן מבין כיבוד הפן. אולי זה גוף הסיבה למה זה קודם אולי. יש פה גם מצוות כיבוד הפן. טוב, בכל אופן, יש, הזכרתי קודם את המעריך בשורש קוף סמך ו' בתשובת מעריך, שמובא גם ברמה ביורד דעה בלכות כיבוד אביהם. המעריך מדבר שם על בן שעושה לצאת אישה, וההורים אומרים לו שהם לא רוצים שהוא יתחתן איתה. לא רוצים שהוא יתחתן איתה. אז המעריך אומר שהוא לא צריך לציית להם, והוא מביא שם שני נימוקים. וכולם מצטטים את המעריך הזה, ומתעלמים לעניות דעתי מהנימוק הראשון שלו. לפחות במקומות שאני זוכר כרגע שמביאים. יש לו שני נימוקים. נימוק אחד זה שזה לא יותר גרוע מממונו. זאת אומרת, אם מממוני אני יותר לכבד את ההורים, אז ודאי שאני לא תכבד אותם בסבל שבגופו, כמו שהוא אומר, לחיות עם אישה שאני לא רוצה לחיות, או לא לחיות עם אישה שאני כן רוצה לחיות איתה, ולכן ברור שאני לא צריך לציית להם. סיבה שנייה, חוץ מזה אומר המעריך, שהמצווה לישא אישה היא מצווה, וכבר הקפידו חכמים שתהיה חיבה ביניהם, מצווה בו יותר בשלוחו, וכל מיני דברים כאלה, וזו שאלה, כן, המצווה לישא אישה זה בעצם יותר פריאה אוריה מאשר לישא אישה, זו שאלה בהגדרה הלכתית איך בכלל זה עומד, אבל אני, זה נימוק שני. הנימוק הראשון הוא קל בחומר מממונו. עכשיו, מה זה קל בחומר מממונו הזה? ברור שמאחורי זה יושבת איזושהי תפיסה שאומרת, אם אני בוחר לחיות עם אישה מסוימת, זאת בחירה שלי. וההורים לא יכולים להגיד לי, אל תחיה איתה. בגלל שזה פלישה לטריטוריה שלי, ולמרות שעוד פעם, אין פה, זה לא, הנימוק השני אומר שזאת הגדרה מלבר. יש עליי מצווה לישא אישה ולאהוב אותה וכו', ואם ההורים רוצים למנוע אותי מזה, אז יש פה התנגשות, והצו של ההורים לא חל כאן. הנימוק הראשון של המעריך הוא נימוק של הגבלה מלגב, מבפנים. אין פה עיקרון חיצוני שעוצר את החובה לציית להורים. החובה לציית להורים פשוט נעצרת מעצמה, היא מגיעה עד כאן. אין שום דבר מבחוץ שעוצר אותה, אין ערך הלכתי שעובד מנגד. אתה יודע, יש פה פשוט הגבלה מתוכה, מבפנים.
אין חובה לציית להורים, יש חובה.
לא, לא, זה קשור. זה קשור להרש בו ולתות פורטה, זה מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים.
להלך היום נפסק. אבא שלי יגיד לי, תיסע עכשיו לשם.
אני לא זוכר כרגע. זה לא כרגע, בשולחן ארוך אומר שיש חובה.
יש עוד יותר מתנגשים שאותי נמצוא עם שעה, ואנחנו נורא מלא מקום שלה. אני לא יודעת, יש עוד בעיניי.
בסדר.
זה בדיוק לא מסכור את זה.
בכלל. אז הטענה בעצם שיש פה איזושהי הגבלה שהיא מתוך הדין הזה של כיבוד הורים ולא ערך אחר שמתנגש מול הכיבוד הורים ועוצר אותו. אגב, השולחן ערוך עצמו מביא שאומנם אני לא צריך לכבד את ההורים עם המוני, אבל אני צריך בגופי אפילו לחזר על הפתחים, גם אם אני עצמי אגיע לחזר על הפתחים. אני מאבד את פרנסתי בזה שאני עובד להורים. עוד פעם רואים שזה שאני מאבד כסף זה לא מטריד את ההלכה, אני יכול לאבד כסף. לשלם להם כסף אני לא חייב. את המחויבות שלי כלפיהם, אם אני עושה, אני עובד בשבילהם, ואיכשהו אני מגיע למצב של קשיים כלכליים, בסדר, אז הגעתי, לא נתתי להם כסף שלי. אין לי, הם לא פגעו בזכויות שלי. בסוף רק יצא שהפסדתי כסף, או שאין לי מספיק כסף. וזה השכון הרוך אומר שכן צריך לעשות. אז יש פה סדרה שלמה, אבל יכול להביא בהלכות כיבוד הורים, רואים את זה אגב בעוד מקומות, אני חושב ששם זה הופעה מאוד, כן?
מה הרבה היה אומר להסתכל באימיילים שמישהו אחר בא בתוך העבודה?
מה?
שמישהו אחר
בעבודה? לא, לא, לא. יש
שאלה
עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד. יש שאלה עובד.
יש פוליסי של מנכלים או...
לא, זה דיון אחר. זה דיון אחר. אני מדבר כרגע באותו מעמד. שני עובדים, אחד אצל השני, או מישהו סתם אצל חברו.
אז יש להם תשובה של אוקיים פלאז'י, תשובה ארוכה, שהוא מדבר על זה ש... שחרם דרבנו גרשום זה לא דין מתקופת הראשונים. הוא מונה כמה וכמה איסורי דאורייתא שיש בהסתכלות על, על מכתב של מישהו אחר. הוא רק טוען שרבנו גרשום יחרים על הקיום של המצוות האלה, של האיסורים האלה, אבל יש פה איסור גמור. ככה הוא טוען, וכמה, זה תשובה מאוד מעניינת. ממליאה אולי, אפשר לדבר פעם. כן.
כל מה שדיברנו עכשיו זה נובע מהסברה שאמרנו שהטריטוריה שלי ליד הטריטוריה שלי ולך אסור לחזור לטריטוריה שלי. עכשיו, יכול להיות גם סברה שתגיד במקרים מסוימים התורה כן מתירה לך.
צריך היתר מפורש, אבל צריך היתר, ברור, התורה יכולה להתיר, זה ברור, אבל צריך היתר מפורש של התורה בשביל זה.
לא, אתה רוצה להגיד בעניין של ההורים, כמו שיש סברה שבאמת ההורים אסור, את הצד הזה של ההורים אסור לחדור לטריטוריה של של הבן, ככה גם אני אגיד סברה מסוימת מהצד השני, אם זה לבן, זאת אומרת, אני מבטיח את הדוגמה של גאולת דם, בסופו של דבר, לא משנה מה עשיתי, אוקיי, נכון, רצפתי בשוביות בסוף, אתה יותר שלי עדיין הטריטוריה שלי, אבל התורה מתירה לך במקרה הזה, לבוא ולהיכנס לי לטריטוריה.
זה היתר, לכן, אבל צריך היתר מפורש מהתורה בשביל זה, זה בדיוק הנקודה. כשהתורה מתירה, יש פסוק, בסדר, אז הפסוק אומר, פה אני כן מתירה לחצות את גבול הטריטוריה, אבל צריך פסוק בשביל זה. לעומת זאת, את ההגבלות אנחנו יוצרים בלי פסוקים. כל ההגבלות שדיברתי עליהן כאן, זה הגבלות שנוצרות בלי פסוקים. ואפילו בלי התנגשות עם איזה ערך חיצוני, סתם מתוך הבנה עד איפה מגיעה החובה ההלכתית עצמה. בסדר? יש אולי טוב, זה גם נושא לשיעור בפני עצמו, אני אגיד את זה בקצרה. יש סוג מסוים, אפשר לראות פנים שונות של השיקולים הטריטוריאליים האלה. יש למשל סוג של, לא בדיוק אותו דבר, אבל אני חושב שזה מדגים משהו מהרעיון הזה, סוג של נאמנות סובייקטיבית. בדיני ראיות. נאמנות סובייקטיבית. לדוגמה, שוויה ענף שחתיך די איסור. זאת אומרת, בן אדם שמקבל, שאומר שמשהו אסור, נגיד משיקולים של דיני ראיות לא קיבלנו את זה, אבל לגבי האומר עצמו, אנחנו אומרים, טוב, אבל אתה כן תצטרך להיזהר מזה, כי אתה עצרת את הדבר על עצמך. ראים לנו מחלוקת בין האחרונים, איך להבין את די שוויה ענף שלי? כמו במקביל להודעת בעדין, במחלוקת מקבילה, שניהם בקצות. האם הדבר הזה זאת נאמנות אמיתית, או שהדבר הזה זה כמו נדר? עכשיו אני לא רוצה עכשיו לשון נדר היא מכוונת כאן, אלא הכוונה זה מין איזשהו עיקרון איסורי מחודש, לא נאמנות אמיתית. זאת אומרת, אפשר להגיד, לא, אני נאמן לגבי עצמי שהדבר הזה הוא איסור. אנחנו לא קיבלנו את העדות שלך מסיבות שונות, אבל לגבי עצמך אתה באמת נאמן, זאת אומרת, אתה עצור בגלל זה. או שלא, או שאפשר להגיד לו, יש חידוש של התורה, שאם אתה אומר שמשהו אסור עליך, זה כמו שנדרת איסור ממנו. זאת אומרת, זה איסור מחודש, לא, לא, לא האיסור המקורי עצמו. נגיד, אם עברת על זה למשל, האם עברת על איסור חזיר או על איסור שוויה נפשי? לפי התפיסה הראשונה, אתה עברת על איסור חזיר, אתה נאמן, לגביך זה חזיר. לפי התפיסה השנייה, אתה עברת על איסור שוויה נפשי, איסור נדר. אני לא חושב שהם מתכוונים שם באמת לנדר, אבל זה דיון אחר. אז גם שם, מה הכוונה שזאת נאמנות אליי אבל לא לאחרים? יש מצבים שבהם בן אדם שמעיד משהו יכולה להיות לו נאמנות ממש, זאת אומרת לבירור האמת, לא הנהגה, בירת ביחס לעצמו ולא ביחס לאחרים. עכשיו מה נפשך? אם זה חזיר אז זה חזיר, ואם לא אז לא, מה ההבדל בינו לבין אחרים? יש לפעמים מצבים שלי יש את האפשרות, או זכות או חובה או מחויבות, לא משנה, לקבוע מהי האמת בתחום הטריטוריאלי שלי. בתחום הטריטוריאלי שלי זה העיקרון של בידו. למשל בידו, הראש כותב בברבטרה שבידו יותר חזק ממיקו. בידו, כשאני יכול לחולל את התוצאה שעליה אני מעיד במו ידיי, לתמי תארות של חברי או דברים כאלה, אז אני נאמן. וזה יותר חזק ממיקו, כי יכולתי סך הכל לתמי אותה ממש, אז אני נאמן להביא שהם תמיות. למה זה יותר חזק? אז טוב... פה אנחנו נכנסים לכל שאלת המיגו. אבל בפשטות הכוונה, ברגע שיש לי את הכוח לעשות את זה, אז יש לי נאמנות פה. יש לי איזושהי שליטה באזור הזה. ברגע שיש לי שליטה, יש לי נאמנות. הנאמנות זה בעצם אומר, מי שקובע מהי האמת בטריטוריה הזאת זה אני. אבל מבחוץ זה לא אומר כלום. אנחנו מבחינתנו תשאל אותנו איזה חזיר? לא.
אין לנו אינדיקציה לזה. אגב, הודעת בעלדין אותו דבר לדעתי. הודעת בעלדין גם כן, יש עצמה מחלוקת שמה, זה עוד אמר על בר. הודעת בעלדין לא נאמן באדם כמי הידים דמי. המקום שחב לאחרין הוא לא נאמן. ובדרך כלל אנשים מחפשים הסברים, למה המקום שחב לאחרין הוא לא נאמן? כן, אם ההודעה הזאת מחייבת אחרים, גורמת איזה פגיעה בזכויותיו של האחר, אז אתה לא נאמן. כבר ניסחתי את זה באופן מסוים. אז אנשים מחפשים, למה לא? אז הם מבינים, בדרך כלל מבינים, הודעת בעלדין כמי העדים, למה? כי באדם הרי לא מפליל את עצמו, לא מודה שהוא חייב אם הוא לא באמת חייב. זו צורה פשוטה. ולכן ברור שאנחנו אמורים להאמין לו. במקום שבו אתה פוגע במישהו אחר, לך תדע, אולי יש לו איזה אינטרסים, הוא רוצה לפגוע במישהו אחר, ולא רק להרוויח לעצמו, ולכן אני לא מאמין לו. זה בלתי סביר. אז במקום שהוא פוגע בעצמו וגם באחר, עדיין את הסברה הזאת שהוא פוגע בעצמו יש. אותה סברה שאומרת, הרי באדם לא סתם יפגע בעצמו, אלא אם כן זאת האמת. היא קיימת, אבל הוא עדיין פוגע בעצמו. רק הוא פוגע גם במישהו אחר, אז מה? ששלא זה הנקודה. בהודעת בעלדין במקום שחב לאחרים היא הכוונה, הודעת בעלדין זה נאמנות סובייקטיבית. זה נאמנות על מה שנוגע אליך, יש לך נאמנות מלאה, אתה לא צריך דיני ראיות. דיני ראיות נאמרו לגורם אובייקטיבי, כמו בית דין. כשהוא רוצה לברר מהי המציאות ולכפות אותה על שני בעלי הדין, הוא צריך דיני ראיות אובייקטיביים לברר מה באמת היה שם. אבל האדם שלעצמו לא מחויב דיני ראיות, אם הוא יודע שזאת האמת, אז זאת האמת. מבחינתו, מי יגיד לו מה יהיה אמת ומה לא, בתחום שלו הוא קובע, ואם הוא משוכנע שזאת האמת, אז זאת האמת.
אז אין טענה חלופית.
מה?
אין עניין של טענה חלופית עם כך.
מה זאת אומרת, שמיקו? מה זה טענה
חלופית? טענה חלופית, יש אנשים שטוענים, אני טוען ככה, ואם לא תאמיני, אני טוען
לא, זה בדיני ראיות אולי יכול לעבוד, בדיני טענות וראיות, אבל בדיני האדם כלפי עצמו על טענה חלופית. אם אני דן עם עצמי, אני לא צריך לעלות טענות חלופיות, שאלה מהי האמת, אם זה חזיר או לא חזיר, זה לא התדיינות עם מישהו אחר. אז גם פה בעצם רואים היבטים, אני אולי במשפט אחד, יש סתירה בין גמרות לגבי נאמנות של דברי חלומות. לאדם שחלם על מעשר שמעות מסוימות של מעשר שני, חבויות במקום כלשהו, או מעות של אבא שלו חבויות במקום כלשהו, ושל פלוני, שפלוני הפקיד אצל אבא שלו. עכשיו הוא מתעורר בבוקר, הולך לשם חופר במקום, כן, כמו הסיפור המפורסם אין כמונים, הוא חופר שם במקום ומוצא בדיוק את הסכום שהוא ראה בחלום. אז יש מחלוקות ראשונים, עוד פעם בלי להיכנס לפרטים, יש מחלוקות ראשונים, יש ברמב"ם, אפשר לראות שיש לו נאמנות לגבי עצמו, אבל אין כאן נאמנות אמיתית, זאת אומרת אחרים לא צריכים להתייחס למהות האלה כמהות מעשר. עכשיו ממה נפשך? הרי יש פה ראייה, זה שהוא חלם ואחרי זה הוא שש במציאות, הוא הלך למקום והתברר שהחלום הזה הוא חלום אמיתי. אז איך זה יכול להיות? נכון, אבל זאת ראייה סובייקטיבית. ראייה סובייקטיבית זאת ראייה שהיא רלוונטית רק לאדם עצמו. ולגבי האדם עצמו זאת האמת. לא שככה הוא ראוי לנהוג כמו נדר, זאת האמת מבחינתו. אבל הנאמנות הזאת היא רק בתחום שלו, ביחס אליו. כשזה חב לאחרין, או כשזה נוגע למישהו אחר, הנאמנות הזאת לא קיימת. כיוון שבמקום שנוגע לאחרים, שם חלים דיני הראיות האובייקטיביים, עדים, חזקות, מיגו וכל הדברים האחרים. בעצם מיגו זה עוד משהו, אבל עדים, בתוך הדיון. אז גם פה אנחנו רואים איזשהו מימד טריטוריאלי, למרות שכמובן מהיבט אחר. נאמנויות שנוגעות אך ורק לתחום שלי, אבל נאמנויות אמיתיות. לא שאני מחויב לנהוג כך למרות שזאת לא האמת. זאת האמת, אבל ביחס אליי. האחרים לא חייבים לקבל את זה, הם לא מחויבים לראיות הסובייקטיביות שלי. אם הביאו עדים, אז זה מחייב את כולם. בסדר, אז דוגמאות אפשר להעריך בזה עוד, רק להדגים את ענייני הטריטוריה. אני קצת מתלבט לגבי ההמשך. בעצם מה שרציתי עוד, מה שנשאר לי עוד לעשות, זה עוד נקודה אחת שנוגעת לטריטוריה, שתיקח לי שיעור. ואחרי זה לדבר על משפט השוואתי, אנחנו מדברים חושב משפט, אז משפט השוואתי, כן, מה ההבדל בין דיני ממונות בהלכה לבין דיני ממונות, או בכלל משפט כללי יותר, יש כמה הבדלים מאוד מעניינים, מעבר למה שדיברתי עכשיו של הזכויות, כי זה משותף. תפיסות משפטיות זה תמיד זכויות של האחר, מהחידוש שלי היה לגבי ההלכה, שגם בהלכה זה ככה. אבל כאן אני רוצה לדבר על איזשהו הבדל, שבאופן שבו עובדת ההלכה, זה שיעור שני, ואחרי זה אולי אפשר לעבור לתלמוד תורה. הבעיה שאם אני אעשה שני שיעורים, אז הדיון על תלמוד תורה כבר יהיה אחרי שבועות ולא לפני. אז אני עוד לא יודע, נראה.
להפוך סדר בטוח?
כן, אבל אז אני בתוך הנושא עדיין של חושן משפט, אז...
מוקדם
ומוקדם. זה מחכן,
אבל... עשית כך עכשיו... בסדר.